ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשנת תפרי צדיק א' חלה שבת שקלים בפרשת משפטים. אז אנחנו קראנו בשבת משפטים עד עמוד ז', ומה שנוגע לשקלים בעזרת השם נמשיך היום. אני מדבר על עמוד ז' בגיליון שלפניכם. באמצע העמוד, בקטע מתחיל דיאלקטיקה זו של כלל ופרט, מיד נדבר בזה. אבל לפני זה כמה הקדמות בסיסיות בענייני שקלים, בענייני הפרשה שנקראת שקלים. קריאת התורה כמוסד בציבוריות הישראלית היא תקנה קדומה מאוד. חז"ל דיברו על תקנת משה רבנו, והאמת היא שכל ציבור אינטלקטואלי מבין את זה. אנשים מתכנסים, הרמב"ן למשל פירש מה פירוש מקרא קודש. מקרא קודש זה אומר התכנסות של אנשים בימים מיוחדים, זה נקרא מקרא קודש. עצם כתוב בישעיהו, חודש שבת קרוא מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. ההנחה היא שבכל כינוס, התאספות, אז מבקשים לתת איזו משמעות רוחנית לדבר הזה. זה הפשט הכי פשוט שמשה תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בתורה בשבת. שבת לא עובדים, ומה עושים? לומדים. אז היסוד הזה של קריאת התורה. לא כתוב, ואין גם מסורות מאוששות, מה היה הסדר, כמה היו קוראים. היו קוראים בתורה. קריאת התורה בשבת זה היסוד הפשוט שאנחנו מכירים. בתקופות יותר מאוחרות, תקנת עזרה, היה לקרוא גם בשני וחמישי. שני וחמישי היו ימי השוק, ימי התכנסות, כשאתה מדבר על כפרים ועל קיבוצים מסביב לעיר גדולה, אז מתכנסים ליום השוק בשני וחמישי, ושוב שההתכנסות לא תהיה רק בעלת אופן כלכלי או חברתי, אז עזרא תיקן גם קריאת התורה בשני וחמישי. השלמה לזה זה קריאת התורה במנחה בשבת, כך שיוצא סט שלא יהיו שלושה ימים בלי קריאת התורה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, זה המתכונת הקבועה של התכנסות שיש לה גם משמעות רוחנית. כבר דיברנו בזה שיש לזה גם יסוד ארכיטקטוני. זה אני חושב עוד שאני שמעת מהרב יעקב זוזל בשם רבו, הרב קרלבך, הרב של המבורג שנהרג בשואה, היה גם בארץ ישראל וחזר כדי לא לעזוב את הקהילה לבד, והוא דיבר על שני מוקדים בבית הכנסת האשכנזי, העמוד של החזן והבמה של קריאת התורה. העמוד של החזן זה המוקד של פנייה של האדם אל השם, והבמה של קריאת התורה זה המקום שבו דבר השם מגיע אל האדם. על כל פנים לכם, בבית כנסת האשכנזי אתה קורא בתורה ושומע מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה עובר לפני התיבה ואתה משמיע לקדוש ברוך הוא מה שבלבך. יש כמובן כמה חריגות, למשל כמו תקיעת שופר וכולי, אבל זה כבר קשור למבנה בית הכנסת ולתכנים הרוחניים שלו. על כל פנים, קריאת התורה על במה משמע מה הקדוש ברוך הוא אומר לך. יש מקרה אחד שהוא דאורייתא, הקהל. קריאת התורה בהקהל, זה כתוב בתורה מפורש בפרשת וילך, שאחת לשבע שנים צריכים להקהיל את כל הקהל, והמלך קורא באוזניהם קטעים מן התורה. על כל פנים, זה מה שכתוב בתורה שצריכים לקרוא בתורה. נוסף לכל המנגנון הזה, יש עוד כמה תקנות של קריאת התורה. למשל, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים לפני עצרת, לפני שבועות, וקללות שבמשנה תורה בפרשת כי תבוא לפני ראש השנה, של סוף השנה. לנו היום אין בעיה עם זה. מדוע? כי סדר קריאת התורה הוא כזה שלעולם פרשת בחוקותיי היא בשבת שלפני השבת שלפני שבועות, ופרשת כי תבוא היא לעולם בשבת שלפני השבת האחרונה בשנה. אבל היו שנים, היו תקופות, כיום בישראל, אני חושב בכל העולם כולו, יש נוהג אחד שישתלט, והוא סיום קריאת התורה אחת השנה. זה כמובן יש לו גם יסוד פולקלוריסטי חזק מאוד, והוא המשמעות של שמחת תורה. שמחת תורה שלנו בארץ ישראל היא ממוזגת יחד עם שמיני עצרת, בחוץ לארץ מפוצל לשני ימים, אז היא לעולם בנויה ככה. אתה יכול רק לפתור בהנחה ובמסכנות אותם קהילות שיש להם שמחת תורה אחת לשלוש שנים. אחת לשלוש שלוש. כי היו מנהגים שהיו מסיימים את התורה פעמיים בשמיטה. אז בערך יוצא 3.5 שנים קריאת התורה. אז מה קורה אז עם התקנה של עזרא? צריך להגיד הרבה יותר בהיר. תקנת עזרא אומרת, מבלי להתייחס לסדרת קריאת התורה הרגילה, בין אם אתה עומד בפרשת בחוקותיי לפני שבועות, בין אם אתה עומד בפרשת חיי שרה, אתה קורא אז עוד פרשה אחת של כללות שבמשנה תורה. והנימוק בגמרא, כאן גם הביטוי שאנחנו מכירים אותו, תכלה שנה וקללותיה. תכלה שנה וקללותיה, הכוונה לשנת התבועה. כיוון שבעצרת, בעין ושבועות, נידונים על פירות האילן, אז רואים את זה כסיום של שנה, וקוראים את כללות שבתורת כהנים בפרשת בחוקותיי לפני שבועות. כמובן גם תחל שנה וברכותיה, אמור גם לגבי השנה הרגילה שלנו, שמתחילה בתשרי. זאת אומרת, יש קריאת התורה מחוץ לסדר, וזה שתי הפרשיות של הכללות, של הברית, בהר סיני ושל הברית בערבות מואב. חוץ מכל זה, ישנה קריאה של מה שאנחנו קוראים ארבע פרשיות, וכאן אנחנו מתרבים לעסק שלנו. ארבע פרשיות, יש להם סטטוס כמו הסטטוס של קריאת עזרא בפרשיות של הכללות והברכות. דהיינו, מבלי להתייחס לסדר הפרשיות שאתה עומד על סדר מאז תקנת משה רבינו, בין אם כמו המנהג היום שקוראים בתורה אחת, זאת אומרת מסיימים את התורה אחת לשנה, ואז נוסף לפרשת השבוע אתה קורא עוד משהו, בין אם הדבר הפוך, אפילו לא אומר לך 3 או 3.5 שנים אתה קורא גם כן פרשה. על פני השטח כל אחת מארבע פרשיות עומדת בפני עצמה. שקלים, זכור, פרה והחודש, כל אחד יש לו את הנימוק שלו. שקלים, מיד נדבר. זכור, יש מצוות עשה מן התורה, זה כתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק. זאת אומרת, צריכים לזכור את אשר עשה המלאק, וצריכים לזכור את מצוות מחייתו. ומכיוון שבפורים נעשתה בפועל המצווה הזאת של מחיית עמלק, וכתוב במגילה נזכרים ונעשים, וחז"ל דקדקו, קודם זוכרים ואחר כך בביצוע ונעשים. כיוון שהנעשים הם בפורים, אז שבת שלפני זה זוכרים את זה. אז בשבת שלפני פורים מוציאים ספר תורה שני וקוראים זכור, מתכוונים לצאת ידי חובה של קריאת התורה. כבר פלפלנו בזה עם הצימוק של החתם סופר, שבאלול שלפני שנת העיבור כשקוראים פרשת תצא על הסדר וקוראים את זכור, הוא אומר כיוון שצריכים אחת ל-12 חודש, ומכיוון שיש לך עכשיו 13 חודש מאז פורים שעבר, אז להתכוון לצאת ידי חובה בדבר הזה. הניח הכרה, נשים פטורות או לא פטורות, זה הרי תלוי אם הזכירה היא כלי למלחמה, ואז מתעוררת הבעיה עם לחימת נשים במלחמת מצווה. פלפולים גדולים ורבים מסביב למצוות זכור שיוצאים מדי חובה בקריאה. הגר"א למשל היה משתדל לעלות לתורה למפטיר בזכור, כיוון שאם זה מצווה בפה, אז למעשה אתה צריך לקרוא מתוך מגילת קלף. אלא מה, אנחנו יוצאים מדי חובה בזה ששומע כעונה, אבל הרי מהודר עוד יותר שאתה בעצמך תאמר, אז הוא ישתדל לעשות את הדבר הזה. גם הכל סנסנים במצווה הזאת. מצוות פרה, גם היא עומדת בפני עצמה. אני אומר על פני השטח. עומד בפני עצמה, מכיוון שאנחנו הרי מכירים את החובה להיטהר, להביא קורבן פסח. היה לנו כבר פעם סיפור כזה עם מולידי פסח שני, שהפסח התקרב והם לא היו טהורים. למה לא היו טהורים? זה סיפור בפני עצמו. אז צריך לקרוא פרשת פרה כדי לזכור להיטהר. ופרשת החודש, בין פרה לבין החודש יש כן זיקה מסוימת, כיוון שהטהרה היא לצורך הבאת קורבן פסח בטהרה, ומכיוון שפרשת החודש מספרת על חובת הבאת קורבן פסח, אז מלא בא הסט הזה פרה ופסח, פרה והחודש הזה. שקלים זה סיפור בפני עצמו, כבר דיברנו כמה פעמים. השנה התקציבית של המקדש מתחילה בראש חודש ניסן, שנאמר החודש הזה לכם חדש ואביא קורבנות מן החדש. זאת אומרת, אותה מצווה להשתתף בקופה הציבורית לצורך קניית קורבנות, ולא רק קורבנות אלא כל עבודות המקדש, כמו בסמים לקטורת, שמן למאור וכדומה וכדומה, צריכים באלף בניסן להתחיל מחזור כספי חדש. ומכיוון שהתורה אמרה מחצית השקל, והיסוד הזה של מחצית השקל קשור לאהבת הקורבנות, ואני כאן חייב לומר דבר שאין לי עליו תשובה טובה. איפה כתוב בתורה בפרשת כי תישא שצריכים להביא מחצית השקל בשביל קורבנות? הרמב״ם מגמגם לנו פה, החינוך מגמגם. היחידי שמצאתי אותו שאומר לי קצת דברים מתיישבים על הלב זה הרלב"ג. רש"י בפרשת כי תישא החליק ואמר ג' תרומות הכתוב מדבר. תרומה אחת להביא למשכן, מה שכתוב בראשית פרשת תרומה, תרומה אחת בזמן שצריכים להיפקד, ותרומה שנייה, השלישית, זה התרומה לאהבת הקורבנות. אז הרלב"ג אומר, כתוב לעבודת אוהל מועד. נו, בעבודת אוהל מועד אתה שומע שיש העבודה הזאת, יש לה הוצאות. היינו מצפים יש מסכת שלמה בשס על זה, מסכת שקלים. אז זאת אומרת, איש לא חולק על זה שזה מצווה מן התורה, אבל שאתה עוד מבקר להגיד, הייתי מצווה, הרמב״ם מצווה תעשה מן התורה, הרמב״ם אומר להביא מה זה שנאמר כל העובר על הפקודים. כל העובר על הפקודים נאמר במפקד. אז דוחקים ברמב״ם שכל העובר על הפקודים, כיוון שהמפקד נעשה במדבר והמפקד הזה זה, אז אם אתה אין לי תשובה טובה, וגם לא מצאתי. יש קצת עמוס חכם בדעת מקרא אמר, לא כתוב מפורש, אז הוא דחה כל מיני דיחוקים, אבל זה עובדה שלא הנציב יש בזה, אבל זה נדבר כבר אחר כך. על כל פנים, יש מצווה מן התורה להביא. המקבית מתחילה בתתווה באדר. בתתווה באדר מתחילה המקבית שכל אחד צריך להביא מחצית השקל. שבועיים ימים, להבדיל, כש... איך היום שהיה צריך לפני הראשון באפריל או הראשון בינואר להביא מס הכנסה, אז נפתחו לשכות ייעוץ, כל מי שרוצה כל מיני יבוא. שבועיים ימים לפני זה שולחנים יושבים במדינה, לוקחים את ה... ושבועיים ימים לפני ט"ו באדר משמיעים על השקלים. השמעה על השקלים משמעה הכרזה. הכרזה דרך כלל בזמן שאנשים מכונסים, אנשים מכונסים בבית כנסת, אז כשראש חודש אדר חל בשבת, אז באותו יום באחד באדר משמיעים על השקלים, דהיינו קוראים בתורה את פרשת שקלים, להזכיר, להכין את המטבעות. והמטבעות הללו לא תמיד היו מצויות. כשדוקטור לבנצל היה נגיד בנק ישראל, אז הוא טבע, היה נגיד, הוא היה נגיד בנק, הוא יושב ראש המועצה המייעצת, הוא חתום על השטרות. על כל פנים, אז הוא טבע, זאת אומרת, רב אביגדור גם הכין אותו לזה, הוא טבע מטבע, מטבע של כסף, שיש באחוז כסף על פי ההלכה, וכתוב עליו חצי שקל, והוא דאג לזה שזה יהיה הילה חוקי, שזה יהיה מהודר מכל הצדדים. אז המצווה הכי מהודרת שאפשר היום, זה לקחת שלוש מטבעות של של חצי שקל של מדינת ישראל, שיש בו כסף. אני חושב שהיחידה עשתה אותו בתוך קופסאות יפות כאלה, כדרכם לשפר את הקנייה בזה, עם ודאי עם הסברים וכו' וכו', ולקחת דבר כזה ולתת איזה תרומה. תרומה לצדקה, לכל מיני דברים שנותנים מזה. כיוון שלא כל אחד יכול להרשות את עצמו, זה גם עולה יקר יותר ממה שמחצית שקל שלנו. אז הפטנט הוא שנניח בית הכנסת רוכש שלוש מטבעות כאלה, וזה כסף של הציבור, ומניחים את זה על הבמה בדרך כלל לפני קריאת המגילה, והשמש, הקהילה, מוכן למכור את זה לכל המבקש, תמורה זה שהוא נותן צדקה, ואז זה שלו, כששלו הוא נותן את זה תרומה לבית הכנסת, מקיים את מצוות החצית השקל, ואז בית הכנסת חוזר וקונה לזה מישהי באחריו, וחוזר חלילה, זה כל הפטנט. ריש לקיש מצא כאן קשר גם עם פורים. 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. השימוש הזה של כיכרות כסף ושקילה, כי מה הייתה לאמן בעיה? הייתה לאמן בעיה, הוא בא להציע לאחשוורוש להרוג את כל היהודים, ומה יהיה עם הכסף? הרי זה היה אחת הסיבות שבדרך כלל היו נמנעים מגירושים באירופה, מכיוון שידעו זה פרה חולבת היהודים האלה. אמר המן, אין בעיה, גבייה מרוכזת. אני חוסך לך פקידים, אני נותן לך בבת אחת בוכתה של 10,000 כיכר כסף, ואז ממילא יהיה שווה על כל פנים, אחשוורוש לא ינזק. אמר ריש לקיש, למה אמרה התורה להביא מחצית השקל? כדי שיקדימו שקליהם לשקליו של המן. זאת אומרת, אנחנו על המן קוראים בליל י"ד, בליל ט"ו באדר. יהודים שוקלים לפני זה, והשקילה הזאת היא מונעת את הביצוע של גזירתו של המן או של המנים למיניהם, על כל מיני גזירות על המיסים של היהודים. על ידי הממרה הזאת קם קשר בין פורים לבין שקלים. עכשיו כמובן אתה יכול לעשות מיד את החשבון שפרשת שקלים ופרשת זכור הם קשורים לפורים, פרה ואחודי קשורים לפסח, שני הדברים האלה. הרב יעקובסון בחזון המקרא שלו עשה איזה חשבון שכל הארבעה האלה גם קשורים לפסח. בסדר, על כל פנים לפנינו יש מצוות שקלים שבה אנחנו עומדים. אז כשזה קשור לפרשת משפטים, אז הרב בנה שם מערכה, ואנחנו עוסקים רק בחלקים הקשורים לשקלים. אני מדבר בעמוד זין, באמצעו בשורה מתחילה דיאלקטיקה זו. דיאלקטיקה זו של כלל ופרט, שמצאנו אותה כאמור במכלול גדול של ערכים, מונחת אב ביסוד עבודת המקדש. מחד, בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של למעלה. מה המשמעות של הדבר הזה? בית המקדש של למעלה אין לו ממדים, כי למעלה אין ממדים, אין לו גבולות, אלא האידאה של המקדש אתה יכול למצוא אותה גם בעולמנו וגם בעולם הרוחני. דהיינו שאין בו במקדש של למעלה בחינת תחומים ומיצרים, זה הפשט נחלת יעקב בלי מיצרים, אין שם גבולות, זה שורש קדושת המקום. ומאידך בפרטים נקבעו גבולות מפורטים לעבודת הקורבנות, כדוגמת קורבן ציבור וקורבן יחיד. הפרט יודע את מגבלותיו כשם שהציבור יודע את חובותיו. זהו אף עניינה של מצוות מחצית השקל, שבאה כדי לקנות קורבנות ציבור. הרב עלה פה על גל, והיה לנו כבר כמה פעמים הזדמנות לדון בזה, שהבעיה הזאת כנראה העסיקה אותו מאוד מאוד. מצד אחד הוא היה מודע לכישוריו, לכישרונותיו, לנטיותיו, והוא הבין שלכל אדם יש דרך משלו בעבודת השם, כל אחד הוא פרט. אבל מצד שני יש כלל ישראל, וכבר דיברנו על המתחים הללו שעוד מעט נראה כמה דוגמאות להם, בין הנטיות של הפרט לבין הנטיות של הכלל. אז הוא ראה את זה גם פה. מבקשים ממך לתת מחצית, כולם מדגישים כבר את העובדה שהיא לגמרי לא פשוטה. דרך כלל ביהדות מעדיפים ומבקרים את השלם. יש לך חלת חתן גדולה מאוד והיא פרוסה קצת בצדה האחד, ויש לך לחמנייה קטנה, הדין שאתה צבר לך מוציא על הלחמנייה הקטנה, למרות שזה גדול מאוד, אבל הוא פגום, הוא לא שלם. וכאן התורה אמרה לכתחילה לעשות מצווה בחצי. אז יש אצל הרב כשר שם בסוף פרשת כתיסה, יש לו מילואים, דברים חמודים מאוד, אז הוא אומר רק רגע, הוא אומר יש כמה מצוות לתורה, חצי אדם שם בהגנות, הוא עשה חשבונות שחלק מהכלים של המקדש זה חצי, חצי, אז הוא אמר החצי הוא לא יתום, יש לו עוד אחים, אבל כולם מרגישים שהתורה פה מדגישה, המאה, העדה לא ירבה, העשיר לא ירבה, צריך להיות בדווקא בחצי. והאידאה היא שהפרט שלך הוא אף פעם לא שלם. השלמות האישית שלך תיבנה אם אתה מצטרף לזולת. אז מחצית השקל היא ביטוי לאינדיבידואליות של היחיד. את כל האינדיבידואליות שלך תן לציבור, ואז כשאתה מתבולל עם הציבור אז אתה הופך להיות שלם יותר, מתוקן יותר. אז מה עושים עם החצי הזה? קונים מחצית מהדת המחצית, קונים קורבנות ציבור, החצי שלך מצטרף עם חברך, ויחד אתם יכולים לקנות דברים הקשורים לציבור. ולכן הראו למשה מטבע של אש. מה פשט מטבע של אש? אז בפשטות אתה מפרש, הקדוש ברוך הוא יש לו מתחת לכיסא הכבוד איזה סייף קטן שיש שם מטבעות, כל מה שיש בשמיים הוא של אש, ככה אתה יכול לפרש. לכן זה האש הזאת, יש לך חצי מטבע, היא כולה בנויה מהיחיד שבך, איך זה מתבולל עם אחרים? האש צורפת, האש ממיסה את היחיד שבך יחד עם היחיד של חברך, ויחד האש כאילו ממזגת ובונה את הפרטים המצטרפים בצירוף של האש כאש מצרף. אז המטבע של אש, כי האש שורפת ומבליעה את הפרטים בתוך הכלל, זה מין כור היתוך כזה שבו כולם מתאספים לאחד, ונמצאת התרומה כולה לצורך הציבור, כדי לטשטש את הפרטי שבך ולצרף אותו לציבור. לעומת זאת, השקל השלם הוא שקל של אור שאינו מבליע ומטמיע, אלא מאיר ומבליט את הפרט, והוא הקרוי בלשון הזוהר אוויר הדנורה. זוהר כזה לא מצאתי. אני גם מעיר על זה, אז אני לא יודע, חזקה על הרב שלו, אולי זה מקור קבלי אחר, השומע שמע, כבר דיברנו כמה פעמים שמגיע לו יישר כוח בשביל משהו זכר, אז לא ידוע לי, אבל על כל פנים הרב הבדיל בין אש שיש לה יסוד מחלה, יסוף מבטל, לבין דבר שהוא דווקא מאיר את הדבר הזה ומתיר אותו. על כל פנים זה המטבע של אש שהראו למשה רבינו. אולם לא רק בקשר לעבודות המקדש אמורים הדברים, אלא אף ביחס לדוד שמצא את המקום שעליו ייבנה המקדש. כך דרש רבא בגמרא, וילך דוד ושמואל, כשדוד היה נרדף על ידי שאול, אז הוא ביקש את הגנתו, את חסותו של שמואל. אז הם הלכו וישבו בניות ברמה. ניות זה שם מקום, כתוב בכמה מקומות, רמה זה גם כן שם מקום. נגיד, נדמה לי לזהות את זה עם תל אפול, אחרי שועפאט, נדמה לי כבר הרבה זמן לא הייתי שם, בשעתו חוסיין התחיל לבנות שם איזה ארמון, כשאנחנו הגענו שם הארמון היה לא גמור, אני לא יודע אם הוא נגמר, הוא גמרו אותו כבר, נשאר. אז נוהגים לזהות אותו ברמה מקום גבוה. וכי מה עניין, שואלת הגמרא, וכי מה עניין ניות אצל רמה? אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. בגלל הקושי הגיאוגרפי הזה, אז חז"ל אמרו פה איזה הרכבה כזאת, הם ישבו באמת ברמה, אבל הם עסקו איפה יש אסמכתה לבנות זה אלי וענווהו. אחד הפירוש בענווהו, אבנה לו נווה, לכן כתוב אין נווה קודשך. נכון הוא שהנווה צריך להיות נאה, ולכן התנאה לפניו במצוות, אבל על כל פנים נווה זה היסוד של ניות, וביקשו למצוא את המקום איפה צריכים לבנות אותו. אז זה עונויו של עולם. הגמרא מסיימת למצוא מקום לבית הבחירה, שמסיים למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה. מציאה זו אינה רק זיהוי המקום. מה כל כך צריכים לתרוח להושיב שני יהודים כמו דוד ושמואל כדי לחפוש? אלא כמוסבר לאל, אף חשיפת האיזון. דיברנו כבר כמה פעמים על היסוד האינדיבידואלי של המקדש, וזה כבודו. והבאנו ראיה, מזמור שחנוכת הבית לדוד זה מזמור פרטי של הודיה פרטית, ובו הוא משמש בחנוכת המקדש, כי המקדש זה מקום שבו הוא בית של אינדיבידואלי והוא בית של ציבור. איך עושים את שני הדברים הללו? איך משיירים מקום שאנשים יוכלו לחדד את אישיותם האינדיבידואלית, ויחד עם זה לא להרגיש מנותקים מן הציבור? זו הייתה הבעיה של, זאת אומרת, הבעיה הייתה רעיונית, איך אפשר למצוא, אני נזכר למשל, הסיפור המפורסם על נקדים עוד בן גוריון, כשהוא התחייב את ה-12 כקרי זהב, ואם לא ירד גשם וכל הסיפור הזה, וירד גשם והיה כבר אחרי השקיעה, כך תן אותו דוקס, ואז יש דוגמה של תפילת יחיד. אז כתוב בגמרא שנקדימון בן גוריון נכנס למקדש כשהיום כבר ירד, ואמר ארבע מילים: הודה שיש לך אהובים בעולמך, ונענה וזרחה השמש. זה דוגמה של, זה לא מאירים וזה לא מנחה וזה לא יום כיפור קוטן, זה תפילה של איש פרטי על כבוד שמיים. ו המקדש זה היה מקום, יכול היה במקדש הוא נכנס להתפלל לזה. זה האיזון בין בחינת הפרט והכלל, המשמשים כאחד באותו מקום, המיועד לקורבן ציבור ולקורבן יחיד. מציאת נקודת המקום הכולל את כל פרטי הקדושה וגילוייה יכולה הייתה לבוא רק על ידי דוד המלך ישראל, בעל הנפש הכללית של האומה כולה בכל שלמותה וכללותה. נזכור לרגע איפה מתחיל היסוד הכללי של דוד, כשהראו לאדם הראשון. מה פירוש אדם הראשון? האדם הראשון זה האדם הכי כללי, האדם שבו כל האנושות כולה מקופלת. והראו לאדם הראשון דור דור וסוף רב, אז הוא ראה שאין למשיח זכות קיום, אז הוא נתן לו משלו, ולכן אדם הראשון חי 930 שנה. 70 שנה של דוד המלך. זאת אומרת, אדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח. אבל המשיחיות כלולה, הכלליות, משיח כולל את כולם, משיח גואל את כולם, מכיוון שהוא חצוב ממקור שהוא כללי. אז דוד המלך הוא היסוד הכללי. אמנם דוד עצמו הוא מציע, כך השכיל איתן האזרחי בחזונו, אז דיברת בחזון אל חסידיך, מצאתי דוד עבדי. מה זה המציע הזאת? למה משתמש? לא רק זו, אלא כך חזר ודרש רב עצמו, כשהמלאכים אומרים ללוט, את שתי בנותיך הנמצאות. הם היו בבית, מה זאת אומרת נמצאות? למה התורה משתמשת במילה נמצא, מציעה הגברת הזאת, האבא, האמא של מואב, היא מציעה גדולה כל כך, בצמוד למצאתי דוד, ובלשונו של רבי יצחק, איכן מצאתי? בסדום. נשמתו של דוד הייתה גנוזה ובלולה בפרטיות האלילית המואבית. היסוד של האלילות זה הפרטי. לכן מדברים על אל הרם ועל אל הברק ועל אל הים ועל אל... האלים הם פרטיים. היסוד הפרטי זה עבודה זרה, היסוד הכללי זה האמונה. על כל פנים, הפרטיות האלילית המואבית שנתגלגלה לסדום במרחק הקוטבי מכלליותה הירושלמית. רק מי שנחשפה מציאה כללי זו יכלה לשוב ולמצוא את מרכז הקדושה הכללי בנויו של עולם. אז זה דוגמה של רווחי משנה. דהיינו, הוא ניסה לדבר על מחצית השגל הפרטית, והגיע מתוך כך ליסוד של המציאה של דוד, שגם כאן יש דוגמה, מקדש שהוא כללי יכול היה רק להיבנות על דוד, על ידי דוד שמצא את היסודות הללו. אני עובר בבקשה לעמוד יוד. בקטע השלישי שמה זה הסיכום. גם פרשת השבת, פרשת שקלים, וגם פרשת השבוע שלה הוא ידר את פרשת משפטים, עומדות איפה בסימן של כפל הבחינות, השורש והענפים, הכלל והפרט. כשכל מרכיב נאמן לבחינתו, אינו משנה תפקידו, ועל ידי שניהם כאחד נעשה רצון קונם. עכשיו יש פה שולי השמוע ארוך, שמבקש לדבר על הנושא הזה במשנתו של הרב קוק. מבנה השמועה בהיר ושקוף, כך גם השאלה שבפתיחה, וכך גם כיוון התשובה. אכן הסברת הנוסחה שבעזרתה יישב את קשיי המבנה של הפרשה ומיקומה, בא בהיקף גדול של דוגמאות ששפו והתגברו, תוך כדי התייחסות ליסוד שמסביב לו נרקמה השיחה. נראה שהעסיקה אותו באותו השאלה בדבר הפער שבין הסגב החגיגי והרוממות של מעמד סיני בפרשה הקודמת, לבין פרשתנו על החולין ועסקי יומיום שבמשפטי ההתדיינות בין אדם לחברו. כולם חגיגיות לפרשת יתרו, מתן תורה, ואומרים מתן תורה, שור, בור, קרניים, נגח, מחשיפה, כל מיני דינים, ארבע שאומרים, אני יוצא יום טובי כזה מהתורה, ואתה מכניס אותי ליום יומיות שלה. מהו היחס בין זה? מה היחס בין הסגב הכללי בין הדברים האלה? זה בעיה שהסיקה אותו. סביר שיש כאן הד למאבקים הפנימיים אצל הרב קוק עצמו, שבין דביר נשמתו לבין חובותיו הרבניות הציבוריות. אני מתאר לי, יושב יהודי וכותב קטעים באורות הקודש, מרגיש את עצמו בעולמות עליונים, דופקים בדלת, רבי, הכנף של התרנגולת נשבר, מה את מבלבלת לי את המוח? אבל הוא להגיד את זה, קודם הוא חייב, הוא רב, הוא מקבל מזכורת בשביל זה. זאב יאבץ היה מהחסידים שלו, ההיסטוריון. כשהוא היה בלונדון, אגב, יש איזה דבר חמוד מאוד, בסיני, במקום אחד, התפרסם מכתב של זאב יאבץ, שהוא כותב בפורים לרב. הוא כותב לו בארמית, מתחילת, אני חולה, ולא יכול להביא לרב משלוח מנות, אבל הוא כותב איגרת כולה בארמית, חרוזה, עם כל מיני רמזים, וזה הגיע לידי הרב. הרב קיבל את זה, וענה לו באיגרת פורימית, מההתחלה עד הסוף כולה גם בארמית.
יש
שם דקות. השנה רב חיים אבל, רב אביד לא יצטרך להגיד גם בשבילו. על כל פנים, הזאב יאבץ היה מבין. אז הוא אומר לו, מה הרב מבזבז את חייו פה, שיכתוב לנו כל יום שהוא לא כותב, עם ישראל יפסיד לדורותיו, והוא צדק. אבל הרב אמר, אני רב, יש לי תפקידים, אני צריך לפשר בין איש לאשתו, אני צריך לפשר לשבת בדין, אני צריך להשיב על תרנגולת. אז מה קרה לו בלב פנימה? בלב הוא הבין את זה, והוא לא יכול היה להתגבר על זה. אז יש לכך ראיות רבות בכתביו לדוגמה, ויש שם, בחודשי מחלתו האחרונים, בשורה שאחרי זה, פסק מלקרוא עיתונים, ואמר, מי שזכה לראות את הרב מבריסק, שהרב מבריסק היה מטייל שם בגאולה, ברחובות שלו, היה עולה, הוא קורא את המודעות בלוח המודעות. רב צריך לדעת מה נעשה. אז רב אביגדור, רב אביגדור, היום קשה לו כשאתה לקרוא, היה הולך וקורא את המודעות, הוא צריך לדעת מה נעשה ברובע. אז הרב היה קורא עיתונים, היה עושה את זה מהר. כשהוא חלה בחודשים האחרונים מספיק, אז הוא פסק מלקרוא עיתונים ואמר, לפי מהותי הנני רחוק מחיי החולין, אלא שמעמדי הציבורי חייב אותי לעקוב אחר המתחחש בעולם, ואילו עכשיו אין לי שום הכרח לעשות זאת. מה מעניין אותי כבר מה שיקרה? דילמה זו עוברת כחוט השני בהרבה מיצירותיו, וגם אם אומנם מתנסחת בצורות שונות, כלל ופרט, הוויה והמשכיות, שורש וענפים וכדומה, הרי השאלה היא איה נקודת ההדגש. הניסוחים שונים ומזוויות רבות, מזוויות ראייה רבות, הוא חזר לסוגיה בשמועות ראייה, בדבר היחס שבין הכלל במתן תורה, לבין הפירוט והפירוט במעשה העגל, וכך גם פרשיות נוספות. סיפורי האבות הכלליים בראש עמוד י' לעומת הפירוט למצוות אצל הבנים. פרשת כי תשא, הבחינה האישית הפרטית לעומת חובת ההשתתפות בנדבת המשכן. שם ההוויה הכללי לעומת שם האלוהים המתייחס לפרטים רבים שבטבע. פרט לישראל באומות. כיוצא באלה צו ועלה הנושא בהקשרים רבים. בשמועה שלפנינו נידונה השאלה בדוגמאות הנחרזות על ציר כותבי לאורך ההיסטוריה, הנפתח בימים מקדם ונפתח בין שני קודקודים. מאז ספרו של אדם הראשון, האדם הכללי המקפל בתוכו את כל דורותיו, ומנשמת משה מנהיג דור המדבר מקבלי התורה, ועד לנשמת דוד אבי המשיחיות. במהלך מנקודת המוצא ועד נקודת היד משתבצים עניינים שונים במטבע לשון המקרא, במטבע לשון חכמים, במושגי אמונה והעמקה, במניעה עבודה זרה, במסכת הגילויים השמימים, דרגות התורה והנבואה, בקדושת הזמן, שבת ומועד, בהסברת עמדות הפרושים והצדוקים, בשוני הגדרת הלאום של בני ישראל והאומות, סוגיה שהיא מהמרכזיות משנת הרב ובפסגה עבודה במקדש. מסתבר שגם נקודות בהלכה שהוזכרו במהלך הדברים, זה אחד הדברים האופיינים לו, נידונו בהרחבה, ובמקביל לבירורים על ידי הרב, כדוגמת הסברת הנוסח הברכה להניח תפילין, גם של תחילה המשך היות המונחים, חוזרת כאן התופעה שהייתה נשנית והולכת ברוב המכריע של השמועה, שילובי דברים של הגב וההלכה. עומדם, תשובה עמוקה לשאלה הפותחת באה מתוך המערכת ההיקפית, והיא אופיינית ביותר, ומתייחסת למקדשו הפנימי של בעל השמוע. הן כך כתב באחד משיריו. אני לא כל כך בדור שהמילה שיר זה נכון, אבל על כל פנים יש שם פרוזה שירית בתקופת רבנו יפו. כמה גדולה היא מלחמתי הפנימית, כמה גדולה היא מלחמתי הפנימית, לבבי מלא אריגה רוחנית גבוהה ורחבה, ונשמתי הולכת היא ומתנסית. אז יש פה ביטויים להי, והנה שטף חיובים בה, ופתאום יש לי עסק עם תרנגולת, ויש לי עסק עם נניח אות בספר תורה. אני לוקח דוגמאות של הלכה שהוא לימודים ודקדוקים לאין תכלית, איזה דקדוק במערשה, איזה דקדוק ברשי, סיבוכי רעיונות והוצאת פלפולים. איך אני אקיים את שני הדברים האלה ביחד? יש פה עדות לגעש הפנימי. מה הפתרון? אז הוא כותב פה ברמיזה, ואני עוד לא באתי לזאת המדרגה. יש פתרון. איך שני הדברים אומרים ביחד? לשחות, תדקדקו, לשחות מראשית הדחית, לשחות זה לשון שחייה, ראייה, עסקה ששוחה ברוח הקודש. מי שיש לו נשמה מאוחדת, מי שיכול להבין איך אותו רעיון גדול שאני מוצא במלאכים ובשמיים ובאופקים עצומים גבים, איך זה מתגבל ואיך זה נכנס ואיך זה מתלבש גם בהלכה, להבין למה אם האות הקטנה נוגעת בחברתה על הספר תורה פסול, זה מפני שיש איזו אידאה גדולה מאוד שמוצאת את ביטויה בדבר הזה. אז הוא יודע מה דרך הפתרון. אם הייתי מגיע למדרגה שאני שוחה, איזה גם בחירת המילה היא כל כך מעודנת, הוא לא רצה להגיד יש לי רוח הקודש, הוא לא רצה גם להגיד לראות, הוא אומר שחות, זאת אומרת אני צריך לתפוס באיזה, במי שלנו הייתי אומר באינטואיציה פרטית, אינטואיציה פרטית, משהו על הגבול. זאת אומרת, שחייה זה איזה מבט פנימי. אני יודע איך הפתרון. הפתרון צריך להיות שכל האידאות הגדולות שיש לי, הן מתלבשות בהלכה הזאת. ההלכה הזאת זה ביטוי גבישי, זה ביטוי מוגבל של אידאה גדולה מאוד. להבין נועם שמועה, להרגיש מתק כל דקדוק. יש בדקדוק בהלכה מתיקות. אני עוד לא הגעתי למדרגה הזאת, אז לכן יש לי דילמה. אבל אם אני אצליח למצוא את זה, אז יבוא הפתרון. ומצפה אני לישועה ואורה, להופעת דעה ונערה, גם בתוך אלה הצינורות הצרים. יש איזה צינורות צרים של הלכה, לא, לא מה זה? מקום אחד כתוב בחזל, הלכות שחורות כעורב. התפילין הם שחורות, אבל בתוך השחרות הזו, בתוך משהו, אוקיי, יש רעיונות גדולים. איך אני אכיר את תואר הרצון האידיאלי? רום חביון, עוז עליון, הממלא כל אות וקוץ, כל הוויה ופלפול. הוא מאמין, והוא לא רואה את זה עוד. הוא רק יכול להתפלל שהוא יזכה לזה סינתזה המרכיבה את שני הדברים האלה. ושוב, דרכו הוא סוגר בפסוק, ואשתעשה במצוותיך אשר אהבתי ועשיך בחוקיך. אני מוכן לשוחח בחוקים, אני רוצה, אבל שעשוע, אני רוצה שיהיה לי סימפטי, שיהיה לי מתוק, שזה יהיה כמו שאני משחק עם היסוד. הדילמה הגדולה של הלכה ואגדה נעוצה פה. אז אנחנו מכירים רבנן דאגדתא, אנחנו מכירים גם את אנשי ההלכה. כשרב אומר דרשה בשבת הגדול ומפלפל ומיישב איזה רמב״ם קשה, היה רבי זל חריף שהיה צריך בשבת הגדול, אומר, אני אגיד לכם, יש תלושיה ברמב״ם. ברמב״ם כתוב שאסור לגנוב, ברמב״ם כתוב שצריכים לקנות פחיתים לפסח, ומה יעשה יהודי שאין לו כסף? הוא יגנוב, הרי זה סתירה ברמב״ם. תיתנו מאות פחיתים ויהיה כסף, אז הוא עשה חוך מלא. אבל כשיהודי מפלפל ואומר פלפול ואחר כך אומר דברי אגדה, אז אתה רואה לפניך לכאורה אישיות חצויה, הוא רב ומעורר אותך על הדברים המעשיים, והוא רב על תקן של עובד סוציאלי, אז הוא צריך לדאוג שיהיה לאנשים קמחא דפסחא. אבל הרב קוק אמר, זה לא, זה אצלי זה אחד, איך אני יכול לקיים את שני הדברים האלה ביחד? ולראות בדאגה של הפרט, של איזה קניץ' ברמב״ם, חלק מן הרעיון הגדול. עת שנכתב בפרוזה שירית מתוך גאות והתרוצצות רגשות, בא בניסוח מסעי במאמר חכם עדיף ונביא ובפירוש לתפילה. אכן, תורף השמועה הוא בעל משמעות בסיסית במשנת הרב. בעיה זו, דבר היחס בין הכלל לפרטים, העסיקה אותו ברבדים שונים של אישיותו ומשנתו. תוך כדי התבוננות עמוקה בנפשו פנימה, הוא אמר על עצמו, מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, אגב זה היה ברנר, יפה אמר, בוודאי היא קרועה, אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. כל עבודת האדם הוא לאחד הניגודים שבנפשו על ידי רעיון כללי שבגדולתו ורוממותו הכל נכלל הוא בא לידי הרמוניה גמורה. אמנם כן, כל התופעות בחיים, הן הגשמיות והן הרוחניות, נתפסות כפרטים שלעיתים הם נראים כסותרים זה את זה ומתנגדים זה לזה, והמשימה המרכזית היא לנסח את הכלל שהכל ייכלל בו, ואז ימצא כל פרט את המשבצת הראויה לו. חשיפה אינטימית רוחנית מעין זו נמסרה בשמו על ידי נכדו של הרב חרל"פ, הרב ניסן זקס, ציטטתי את זה כבר. הרב ביקש מת הרב חלם שיתפלל בעדו על בקשות אישיות פרטיות שלו. העיר לו הרבי הגמי שהאם הרב זקוק לי וכו אינו יכול להתפלל. ענה לו הרב, לי יש נשמה כללית ואין לי שייכות לבקשות פרטיות. אני מוכרח לומר שאני חוזר על זה כתוקי, אני לא מבין את זה, אבל החזקה שהרב הרגיש את זה. למה אתה לא תתפלל? תגיד, אברום יצחק בן פרל זלטה שיהיה, הוא לא יכול להגיד. זה לא נאמר לו, כי הוא לא מזדהה עם זה. אפשר שלמרכיב בסיסי זה בעולמו רוחני התכוון בעל אבן האזל, רבי זלמן הספיד אותו בחורבה, והוא ידירו בדברי ההספד, עם פטירתו של הרב נפגע חוט השדרה של כלל ישראל. למה הוא קרא לו חוט שדרה כלל ישראל? כי חוט השדרה מעמיד את כל הגוף, הוא הדבר הכללי. העירייה הרחבה שנפרסה ביוניו של הרב בנושא, יסודה במעמד שיש לעניין הן במחשבה הכללית והן במחשבת ישראל. על עמדת הפילוסופיה העתיקה בשאלת הכלל ומהותו והכללת הפרטים ומעמדם, יכול היה הרב ללמוד ממשנת הרמב״ם במורה יהודה לוי, את משנת המהר"ל והמקובלים מכיר הרב מכלי ראשון, וכיוצא באלה את מחשבת החסידות. אמנם את שבא אצל בעלי המוסר לא יכול היה הרב להכיר, כי ספרות בעלי המוסר נכתבה אחרי שהוא כתב את גרש משנתו. כמו בנושאים אחרים, אף כאן בלל הרב את כל מה שקלט מן המקורות, ולאחר שהספיגם בעולמו הפנימי. האמת היא שקצת יש לנו איזה כוח למעקב. היה יהודי מגדולי המטיפים הציונים, רבי יצחק ניסנבום, שמקום דמו הוא נהרג בגטו בוורשה. הוא כתב ספר ביוגרפיה חמוד, עלי חלדי. והוא מספר שלפני שהרב נסע ליפו, הוא נסע לבויס לראות אותו. הוא אומר, ראיתי יהודי מוזר, יושב לו יהודי כל היום, שוקע בסוגיות בגמרא, שוקע במוירי נבוכים, ומחפש מכנה משותף של כל הדברים כגון אלה. במאמר המוסגר אני אגיד, היה בנדיט אחד גדול, שלום אש, היה סופר עברי גדול מאוד, אבל סוף ימיו התחיל שם עם הנצרות. הוא ניסה לתאר בספרו בעל התהילים, הוא ניסה להתמודד עם אישיותו של הקוצקאי. ושוב במאמר המוסגר, בובר התוודה פעם שעם הרבה מאדמו"רי החסידות הוא התמודד. עם קוצק הוא פחד, יריתי פן תאכלני האש הגדולה הזאת. זאת אומרת, הוא הבין שהוא לא יכול. אז שלום מש בספר מנסה לתאר מה הקוצק נסגר בבית, מה הוא עשה כל היום, מה היה מתפרץ מפעם לפעם וזורק איזה משפט לחסידים. הוא ניסה לומר שהקוצקר התחבט איך עושים מכנה משותף של כל מחשבת היהדות. אז אני חושב ששלום מש עצמו התבלבל, אבל כך הוא ניסה לומר. אבל הרב קוק עשה מזה כל כך מתאר הרב ניסנבום את הרב קוק, היה אברכצ'יק בשנות ה-30-34 עוד לפני שיהיה ליפו. אז הוא התחבט איך יש מכנה משותף, הרי כולם עמדו בסיני, איך יש מכנה משותף של כל הדברים כגון אלה. על כל פנים הוא בלל את כל מה שקלט מן המקורות, ולאחר שהספיגם בעולמו הפנימי פירש את משנתו בכיוונים שונים. כך כתב במוסר הקודש: מי שיש לו נשמה כללית צריך לעסוק בדור שלנו במבואים, במבוא לאמונה, במבוא למוסר. כך גם הדריך את תלמידיו, כך גם הסביר תופעות בימינו, תופעות בתולדות ישראל, והתמודד בעקיפין עם ביקורת המקרא. גם בפירושו לסידור התפילה באו קטעים רבים בנושא הכלל והפרט, כך בפירוש מזמור לתודה, והם תואמים את עיוניו. המתח שבין הלכה להגדה אף הוא מתייחס לנושא. אמרתי כבר פעם שבאותה איגרת שמצוטטת פה, אז יש שם דברים בהלכה. לפני זה יש פרק גדול בהגדה. אז במעבר הוא כותב בשלוש מילים: חפצתי לטייל בפרטים. עד עכשיו דיברנו כלליות, עכשיו איך מה שאני אמרתי לכם, נדמה לי שהוא מדבר שם בלכות מזוזה, איך המזוזה צריכה להיות, צריכה להיות שרה או צריכה להיות מחלוקת. אז הוא קרא למעבר הזה, יש דברים כלליים, זה חלק מהתורה וזה פרטים. מיצוי מושג הכלל עד לסיוע הביא את הרב להעמקה רבתי בערך האחדות שתפס את מקומו כאחד מיסודי מחשבתו, ונקבע לו מאמר מיוחד, האחדות הכוללת במערכת תורות הקודש, בנוסף לסדר איחוד הכללות והפרטות בשערי חוכמת הקודש. מחצית השקל היוותה בשמי לרב את היסוד שמביע את הדילמה, את הפרובלמה, ואולי גם את הרמז לתיקון. התיקון הוא שבמעשה של אדם אחד, אתה עושה מעשה פה, ויש לו השלכות רוחניות. הוא אפילו נתן דוגמה, הוא אומר, בגביש אטומי אחד, הוא אמר את זה עוד כשהיה רק הרעיון של האטום. מה היה אומר כשבימינו זכינו לפיצוץ האטום? זאת אומרת, מסה זה החומר שיש לפניך, זה המצווה, זה ההלכה, זה הכנף של העוף השבור. ובתוך המסה הזאת, כשאתה מצליח לפוצץ אותה, יוצאת אנרגיה. הסוד של המסה והאנרגיה, הנוסחה האיינשטיינית שזכינו לביצועה, זה היסוד ברוכניס של ההלכה שמתגבשת במסה שלפניך, שיש בתוכה עולמות עצומים של אידאה, מחצית השקל, ויחד עם מחצית השקל אתה מביא גם לתוצאות כוונות ציבור. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.